ועכשיו לאחראי על האינטרנט, עידו קיינן. עידו!
עידו קיינן הוא מגיש הפודקאסט ההסקט סייבר סייבר. עידו, אני רואה שגם אתה סבור כמוני שגם כשאבו מאזן מחרף ומגדף אותנו, הוא פשוט עושה שימוש בחומרים שמעניק לו השיח הציבורי הדי מזוהם בישראל.
ממחזר, כן.
כן, כן. טוב, לענייננו, על מה מדובר?
טוב, אז בוא נתחיל בסייבר סייבר באמת. אבסט, חברה שמייצרת אנטיווירוס פופולרי, נתפסה לפני לא זמן לא רב, כשהיא מוכרת מידע על גלישה של משתמשים לחברות אחרות, בין השאר גוגל ומייקרוסופט ועוד כל מיני חברות. מה שקורה זה שאבסט מספקת, כמו הרבה אנטיווירוסים אחרים, שירות שבודק לך את האתרים. כאשר אתה גולש לאתר, היא בודקת ואומרת לך אם האתר הזה מסוכן, האם יש בו וירוסים שעלולים להיכנס לך למחשב, אבל את המידע על הגלישה היא אספה ומכרה. אחרי הגילוי ורעש ציבורי, שאתה יודע, תוכנת אנטיווירוס שבעצם התגלה כרוגלה, שמרגלת אחרי הרגלי הגלישה של המשתמשים, החברה החליטה לסגור את הפעילות הזאת. אז אנחנו רואים שביקורת ציבורית עובדת, וזה נחמד. מקום, עוד מקום שבו היה שינוי, לא שינוי, אבל איזשהו מחיר, פייסבוק, במסגרת הסכם שרה בתביעה ייצוגית באילינוי, תשלם $550 מיליון על השימוש בטכנולוגיות זיהוי פנים. אתה מכיר את זה שאתה מעלה תמונה לפייסבוק ופייסבוק מתייגים לך אנשים אחרים ואומרים, אני חושב שזה...
כן, אני חושב שזה זה כן.
אז התובעים טענו שהדבר הזה מפר את החוק, חוק פרטיות ביומטרי באילינוי, שאוסר על סריקת פנים של אנשים בלי רשותם, ואוסר על סריקת פנים בלי לציין כמה זמן המידע הזה נשמר. פייסבוק מפעילים את השירות הזה מאז 2010, באירופה הם קיבלו אותו לשש שנים, בין 2012-2018, והחזירו אותו כשירות בחירה. זאת אומרת, באירופה אתה יכול לבחור, באירופה יש חוקי פרטיות קצת יותר רציניים מאשר בארצות הברית ככלל. הם, במסגרת הפשרה שהם עשו עם ה-FTC, רשות הסחר הפדרלית ב-2019, אז הם שילמו $5 מיליארד, הם הסכימו לספק הודעה ברורה ובולטת לגבי טכנולוגיות זיהוי פנים, ולקבל הרשאות לכל שימוש נוסף שהם עושים בטכנולוגיה הזאת שלא ניתנה, רשות שלא ניתנה בשימוש המקורי. אז לגבי התביעה מאילינוי, הוגשה ב-2015, הם ניצחו ב-2018 בבית משפט פדרלי, ב-2019 הם ניצחו שוב בערעור של פייסבוק שהפסידה, ועכשיו פייסבוק הסכימו לשלם הסכם פשרה שעומד על $550 מיליון, ופה אני אתן לך את זה באחוזים, זה יותר מעניין, 0.086% משווי החברה לפני הדיווח הרבעוני האחרון. זאת אומרת, הכסף שמוצאים בין הקריות לספה בערך זה. עכשיו, מה שמעניין זה שבדיווח הריבוני הזה, שבו דווח גם על על ההסכם הזה, החברה לא בדיוק עמדה ביעדים והפסידה $5 מיליארד. עדיין לא המון כסף. עכשיו בוא נדבר קצת על קורונה. הבנתי שיש איזה מגפה במסתובבת אצלכם.
משהו כזה, כן.
כן. אז קודם כל, דיווח ממש מהשעות האחרונות. לפני כמה ימים, מנכ״ל אפל טים קוק הביע חשש שהווירוס יפגע בעסקי החברה. הם סגרו חנות אפל אחת בסין וצמצמו את שעות הפעילות באתרי מכירה נוספים. אז הדיווח העדכני זה שהם סגרו את כל החנויות בכל המשרדים שלהם בסין, במיינלנד מה שנקרא, למשך לפחות עד סוף השבוע הבא, בהתאם להתפתחויות הם יפתחו אותם אם יהיה צורך. לעומת זאת, בחברת פוקסקון, שהיא יצרנית האלקטרוניקה בהזמנה לחברות אחרות הגדולה בעולם, ויצרנית מפתח של אפל, הם הודיעו שקורונה לא יפגע ביעדי הייצור. אצלם, למרות שהם ביקשו מהעובדים במפעל בווהאן, איפה שהתגלתה המחלה, חלק מהעובדים נסו לבקר את המשפחה בחג, ראש השנה הסיני, אמרו להם, אל תחזרו בינתיים, תישארו שם. מי שכן עובד במפעל מקבל מסכות, ויש בדיקות חום יומיות. אתה יודע, אומרים, הכלכלה חייבת להימשך. עוד תעשיית טכנולוגיה שנפגעת מהווירוס היא תעשיית הקולנוע הסינית. סרטי שנה חדשה, ממש עכשיו, פסטיבל האביב או השנה החדשה הסינית, היו אמורים לעלות על המסכים ב-25 בינואר, שזה ממש יום החגיגות, וזה נחשבים שוברי קופות גדולים, שאומרים להם, היו אמורים לעלות עשרות סרטים חדשים, אבל הסינים לא נוערים לאולמות, רבים מהצופים החזירו כרטיסים שרכשו אונליין, רבים מהמפיקים משכו את הסרטים כדי לא לסכן את הצופים שהגיעו לאולמות, ובג'ינג בתי הקולנוע נסגרו בכלל, לתקופה בלתי מוגבלת. אז מה עושים כשאין קולנוע?
מה עושים?
רואים באינטרנט. אז שירותי סטרימינג בסין, לפי הדיווח של האקונומיסט, בדרך כלל מתבססים על תכני טלוויזיה ישנים, אבל עכשיו פתאום יש להם הזדמנות. אז סרט בשם עבודים ברוסיה, אחד הסרטים המבטיחים של העונה, הועלה לשירות סטרימינג, ודיווח על 180 מיליון צפיות בשלושה ימים, שזה כמעט 50 מיליון יותר מאלה, ממספר כרטיסים לפסטיבל האביב שנה שעברה. זאת אומרת, הנתון הזה יכול אולי לעשות שינוי בתעשיית הקולנוע הסינית גם אחרי שהווירוס יידח, ולגרום להם להעלות סרטים לא רק באולמות הקולנוע, אלא גם אונליין בסטרימינג. עכשיו, משפיעני רשת זה משהו נורא מצחיק, אבל כדאי לראות את זה, אני אעלה לינק אחר כך באתר. משפיעני רשת שהתקנו בהצלחה הוויראלית של הקורונה, רוכבים על הטראפיק שלו, מדברים על עצות וטיפים ועלת מודעות, ומצטלמים עם הפריט האופנתי הלוהט של העונה, שזה מסכות. אז מאוד מצחיק לראות את משפיעני הרשת מרחבי העולם, מצטלמים עם מסכות, חלקם עם מסכות שהם לגמרי פריטי אופנה ואין להם שום קשר לרפואה, אבל זו אופנה חדשה, אולי תעזור גם נגד דיוי פנים, אפרופו פייסבוק. ונסיים את סיפור קורונה בדיווח המדהים הזה של הגלובל טיימס הסיני. הוא אומר שרשויות בכפרים וערים ברחבי סין משתמשים ברחפני כריזה. בוא נשמע.
אני רק אתאר את הסיטואציה למי שלא נתקל בזה ברחבי המרשתת. מדובר ברחפן שטס מעליך, כאילו עומד להשמיד אותך, ופשוט צועק עליך שאתה לא עם מסכה.
כן, כן, אז יש שם כמה קרטונים שמראים את זה, הרחפנים, גם באזורים כפריים, גם באזורים עירוניים, פשוט נעמדים מעל אנשים, כמו ששוטר בא אליך ואומר לך, למה אתה לא עם חגורה באוטו, למה אתה בלי קסדה? הם צועקים על אנשים, לכו הביתה, שימו מסכות, אל תסתובבו פה. מדהים, הדיסטופיה הזאת, זה כאילו, זה הסרט הסיני שהייתי רוצה לראות. אבל באמת, השימוש בטכנולוגיה הזאת, קודם כל הוא נורא מתאים למה שאנחנו יודעים וחושבים על סין, והוא גם נורא הגיוני. אתה יודע, לשלוח שוטרים להסתובב בחוץ, זה גם מסוכן. זה מסוכן לשוטרים, זה מסוכן. אז פשוט שולחים רחפנים ומפחידים אנשים, ובעצם מביאים את העתיד הרבה יותר מהר. ככה אני חושש שזו גרסה מסוימת של העתיד. וממש אין מילים, אין מילים. ככה זה נראה, מגיפה בשילוב טכנולוגיה, בשילוב אוטוקרטיה. זה המצב, זו התמונה.
אידוק, תודה רבה.
כן. תודה ובריאות לכולם.
כמובן, כמובן, זה מצרך מבוקש היום.